שלום וברכה ובוקר טוב, שואל ראשון, בוקר טוב הרב. אם עבודת הקורבנות היא עבודה של מידת הדין, זה אומר שהדין בא לשמר את הסדר הקיים, והרחמים בא לשנות את הסדר הקיים. אכן כן. מה ההבדל, אם כן, מבחינה זאת, בין קורבן לתפילה? הרי שניהם ממטה למעלה. תודה רבה ויום טוב. הקורבן הוא מעשה שמרני, הוא בא לשמר את סדר העולם שלא יתקלקל, כמו במשל החזקת מכונה שצריכה מדי פעם שימון וטיפול בחלקים. לעומת התפילה שהיא מעשה מהפכני שבא לבקש שינוי סדר המציאות ולהמשיך את הרחמים. שואל שני, אחרי שלוחמי ישראל הרגו את אנשי העי, הם נכנסו לעיר ורצחו בדם קר נפשים, ילדים ותינוקות חסרי ישע. מה עם טוהר הנשק? תודה. יעיין נא השואל באגרות ראייה של הרב קוק, בכרך הראשון בעמוד כף, דיבור המתחיל וענייני המלחמה, בעמוד קוף, סליחה, בדיבור המתחיל וענייני המלחמות. כמו כן, במאמרו של הרב קוק, בסוף מאמרי ראייה, הנקרא על דעת השם ומלחמות השם, שמשום מה במהדורה האינטרנטית איננו מופיע. זה המאמר הזה, כל מאמרי ראייה מופיע, המאמר הזה משום מה לא נמצא שם, על דעת השם ומלחמות השם. שם יש התייחסות כללית של הרב קוק לאחזריות של המלחמות שצוותה עליהן התורה, ומה המשמעות של הדברים. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ח' בפסוק למד ג'. אנחנו באמצע התיאור של מעמד הר גריזים והר עיבל. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית השם כגר כאזרח. חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה. טוב, יש פה כמה דברים שצריכים תשומת לב. קודם כל, מי עומד באמצע? כתוב הכהנים. בספר דברים, פרשת כי תבוא, כתוב הלוויים. טוב, גם הכהנים אל לוויים. עכשיו, יש פה בעיה ששבט לוי נמצא גם על הר גריזים וגם למטה. אז איך הם עשו את זה? אז כנראה שעיקרו של שבט לוי עלה אל הר גריזים, והם השאירו נציגות של לוויים ושל כהנים ליד ארון הברית למטה. בתורה לא הוזכר שצריך לשים את ארון הברית באמצע, אבל יהושע הבין שמכיוון שמדובר פה בקבלת התורה מחודשת, לכן ראוי שארון הברית יהיה באמצע. עכשיו, בפרשת כי תבוא כתוב, אלה יעמדו על הברכה על הר גריזים, ואלה יעמדו על הכללה על הר עיבל. כאן לא כתוב שהם עולים להר, אלא שהם מול ההר. כן? זאת אומרת שהם לא חייבים לעלות עד לראש ההר ממש, אלא הם נמצאים במורד. עכשיו, מובן מאליו שכיוון שמדובר בכמות עצומה של בני ישראל, 60 ריבו, אז בסופו של דבר הם הגיעו קרוב לפסגה. אבל העניין הוא להיות במורד. לפי זה יוצא שיש הבדל, הייתי אומר כמעט הופכי, בין מעמד הר סיני לבין מעמד הר גריזים והר עיבל. במעמד הר סיני העם נמצא בתחתית ההר ואסור לעלות. הקול יוצא מראש ההר והוא קול אלוהים מפחיד. זאת תורה מן השמיים, בכל המובן של האימה המתלווה למעמד הזה. ואילו כאן זה בדיוק הפוך. העם עולה אל ההר, והקול יוצא מן הארץ, והוא קול אנושי של בני אדם. זאת אומרת שאם אנחנו נצייר את זה באופן סכמטי, יצא לנו שמעמד הר סיני דומה למשולש שהקודקוד שלו למעלה, ואילו כאן, הרגיזים והרבל הם כמשולש שהקודקוד שלו כלפי מטה. זאת אומרת שהשלמת תורה מן השמיים, מן השמיים זה על ידי תורה מן הארץ, במופייני לארץ ישראל. אם נרכיב את שני המשולשים אחד על גבי השני, יצא לנו ציור מעניין שכדאי לחשוב איך הוא נראה. ואפשר לומר, משולש תמיד דומה לסגול. יש לנו שני סוגי סגול. סגול בנקודות, סגול או סגולתה בטעמים. ומה ההבדל? בסגולתה שבטעמים הקודקוד נמצא למעלה, ואילו בסגול שבנקודות הסגול נמצא למטה. כהבדל שיש בין התיאוריה, הטעמים, לבין המציאות, דהיינו הניקוד. הניקוד, הדברים היוצאים מן הפה במפורש. אז זה בעצם מאוד חשוב לפי זה, שהתורה תינתן בפעם הרביעית במעמד הר גריזים והרבל. הרי ניתנה... מה? כן, הסגולתה יותר עליון. הפוך. במעמד הר גריזים והרבל יש לך נקודה למטה. זה כפוך. כן. עכשיו, התורה ניתנה ארבע פעמים. ניתנה בסיני, ניתנה באוהל מועד, בערבות מואב ובהר גריזים והרבל. אז זה ההשלמה של התורה במדרגתה הרביעית והארץ ישראלית, הארצית. אז בואו נראה, אז מזה ומזה, לארון נגד הכהנים, מה? אל מול, השאלה מה זה נקרא מול? מול, אנחנו מבינים מול במובן של כנגד, כן? יכול להיות שמול, זה הכוונה החלק התחתון, גם יכול להיות, כן? למשל, כתוב גם הצון והבקר על יראו, אל מול ההר ההוא. מה זה מול ההר ההוא? על המורד של ההר. כי הרי מתחת להר מותר להם לראות. אז כך שהמילה מול, זה גם יכול לציין את המורד. כן. אם לא, יש לנו סתירה מפורשת לפרשת כתבו, לא מתאים לנו. כגר כאזרח, מזה אנחנו גם מדייקים שיש להם כבר גרים, בשלב הזה, גם כן בפרשת ניצבים, וגרך אשר בקרב מחניך. מי הם אותם הגרים שנמצאים עם עם ישראל בשלב הזה של הכניסה לארץ? או שרידי הערב רב, או הגבעונים שלפי המדרשים באו כבר בימי משה להתגייר. כן? אז אנחנו גם נראה את פרשת הגבעונים בהמשך. חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם. עכשיו זה עד עכשיו אני מבין. עכשיו המשך הפסוק לא מובן. לברך את העם ישראל בראשונה. מה זה העם ישראל? קודם כל את העם ישראל צריך לכתוב. אבל מה זה לברך את העם ישראל בראשונה? ואחריכן קרא את כל דברי התורה, ברכה והכללה ככל הכתוב בספר התורה. אז כאן אני לא מבין כלום. הרי אם יסתכל בפרשת כתבו, לפני הברכה והכללה יש דווקא ארורים, לא ברכות. כן, ארור האיש אשר, כולה. יש 11 ארורים. כיצד? אז אפשר להגיד שלברך כאן זה לשון סגי נהור. לא רוצים להגיד לערר, אלא אומרים לברך. זה לשון סגי נהור. כמו ברך אלוהים ומות. ששם הכוונה גם כן, כללה. ובספר יוב. אפשר גם להגיד, כמו שרשי אומר, שמלבד 11 ארורים היו 11 ברוכים. ברוך האיש אשר יעשה כך וכך, וזה לא הובא בתורה. קשה לקבל מצד הפשט. אפשר להגיד משהו אחר לגמרי, כמו שרבי אברהם בן עזרא אומר. הרי כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה ברגע שנכנסו לארץ, יש בעיה. אם יש עבירה גלויה, אז אפשר שעם ישראל יטפל בה, ואז הערבות בהחלט מחייבת אותו לטפל בחוטא. אבל יש עבירות שבדרך כלל נעשות בסתר. וזה העבירות המנויות ב-11 הארורים, ואז מה נעשה אם הם יהיו עוברי עבירות בסתר, וזה ישפיע על כל כלל ישראל. לכן התורה צוותה לקלל את העושים את העבירות בסתר, כך שהם כבר לא תחת האחריות של עם ישראל, ואז זה ברכה לישראל. לכן זה מה שכתוב, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם. איך אתה מברך את העם? על ידי כללת העוברים את העבירות בסתר. ישראל בראשונה. ואומר, בשם עם ישראל צריך קודם כל לקלל את עוברי העבירות. רבי יחנן